היי, טוב שבאתם לסלון שלי, לפודקאסט לחישות ונשיכות. אני רונה סופר, קולנוענית, נכה, מרצה, ג'ינג'ית וחברה, מנחה מוסמכת למיניות מיטיבה. היום אני מארחת את ג'ושקה, הידועה גם כזאב אנגלמייר. זאב עצמו הוא קומיקסאי, שיוצר יצירות עם מסר חברתי, פוליטי, אלטרנטיבי. עבודותיו מתאפיינות בהומור פרוע ובסגנון יורי חזק וחריף. הוא כונה הילד הרע של היור הישראלי, אז כמובן ששמחתי להציע לו לבוא לדבר איתי בפודקאסט. והיום הצטרף אליי מנחה אורח, מר עומרי טנקמן.
אני האורח.
אתה האורח, אני שהוא חוקר גבריות, מתרגם, ויש לו כל מיני עבודות מעניינות בנושא מגדר וסוציולוגיה, והוא גם אהוב ליבי. אז בוא נתחיל. היי זאב.
שלום.
כן, ובכן, אתה רוצה לספר לי עליך ולהציג את עצמך, להגיד לי מי אתה חושב שאתה וזה?
טוב, אני זאב אנגלמייר. התחלתי לצייר בגיל 14, אחרי מעבר לוויניפג בקנדה, והמשכתי משם, למדתי בבצלאל, עסקתי הרבה מאוד שנים באיור, ואיירתי בכל מיני ז'אנרים של איור, עיתונות, פתיחים לטלוויזיה, באנימציה, פרסום, קצת, כל מיני.
באיזה טכניקות?
טכניקה שאני מאוד אוהב זה קולאז'ים, שהיא טכניקה שתמיד מפתיעה אותי, כי אני מתחיל עבודה ואני לא יודע איך היא תראה, אז נורא כיף ליצור קולאז'ים, אבל חוץ מזה אני גם מצייר, הציור שהכי מזוהה איתי הוא ציור בקו, שהוא קצת ילדותי, קו שאני לא מנסה.
מה זה אומר?
זה אומר שהקו, איך שיוצא אני מרוצה, אני מצייר, וגם שושקה נולדה ככה בעצם, היא לא, זה קו כזה. באמת, בלי יותר מדי מחיקות, בלי סגנון. עוד דבר שהפך להיות מזוהה איתי עם השנים, זה שימוש במלל. והמלל, הוא היה חלק בלתי נפרד עד הגלויות. הוא היה חלק בלתי נפרד מהיצירה שלי. כי תמיד כשיצרתי דמויות באיור, רציתי לתת להם לדבר. וזה גם אפשרות באמת ליצור עבודות מצחיקות, לגרום להם יותר לפעול בחלל שלהם. זהו, ויצרתי ספרים, כל מיני ז'אנרים של איור. מאוד אהבתי את המקצוע, אם אפשר להגדיר את זה, כי מבחינתי זה אורח חיים. עבדתי במקביל בעיתונות כמו ידיעות אחרונות, עיתון חדשות, שעבדתי בו כמה שנים. ובמקביל עבדתי כל התקופה הזאת בעיתונות קומיקס אלטרנטיבית. אז גם פרסמתי בפנזינים, יודעים מה זה פנזינים? פנזינים זה צירוף מילים של פן וזין. פן זה להעריץ, I'm a fan of a band. כי הפנזינים הראשונים נולדו, יצרו אותם מעריצות של להקות פאנק, להקות גם בארצות הברית וגם באנגליה. ואז די מהר זה הפך לז'אנר שאומנים השתמשו בו, בגלל שפנזינים זה הצורה הכי זולה.
רגע, אבל מה זה זין?
מגזין. מגזין.
אוקיי.
זה פן וזין. זה האופן הכי זול ומיידי להוציא עיתון.
אוקיי.
במצלמת צילום מסמכים, כל אחד יכול. אתה הולך, זה נורא נורא זול. פנזינים נמכרים ונמכרו בעשרות סנטים בארצות הברית. ואז בגלל הזולות, המיידיות, וזה שאין לך עורך וצנזורה, זה הפך להיות מדיום ליצירה אומנותית, והרבה מאוד יוצרים ואומנים יצרו פנזינים בתחילתם. למשל, לדוגמה, מאט גרונינג, משפחת סימפסון, יש לי בבית פנזינים שהוא יצר לפני משפחת סימפסון, של משפחה של ארנבים, שמאוד דומה למשפחת סימפסון, מהם הם נולדו. כן, והרבה יוצרים שאני ממש, לינדה ברי, כל מיני התחילו ככה.
רגע, ולמה דווקא ציור כשהיית בוויניפג?
נראה לי שמאיזושהי, אני עברתי עם ההורים שלי שנסו לשליחות, ממצב שנולדתי בקריית אונו, היו לי תמיד מלא חברים, זה היה מובן מאליו. היה לי מצוין חברתית, אהבתי את הסביבה שלי, ועברתי לשלוש שנים של חיי בדידות מזהרת.
באיזה גיל זה היה?
זה היה בגיל 14. ולאחותי מיד היו חברים, אז זה מאוד בלט זה שאני כל יום חזרתי מבית ספר לשעות של בדידות, ולפני כן, עד הנסיעה בארץ, ניגנתי בפסנתר. הנגינה מבחינתי הייתה חוויה טובה וקצת מתסכלת, כי למדו איתי שניים שהיו מעולים, אחד מהם נעשה מפיק מוזיקלי, והם היו כל כך יותר טובים ממני, אחד התחיל אחריי ללמוד, ופשוט השיג אותי בהמון, היה לו שמיעה אבסולוטית. אז תמיד זה היה קצת מתסכל, וגם הפסנתר היה תחרותי. הקונצרטים היו תמיד ממי שהכי גרוע למי שהכי טוב, אז זה שמצאתי את עצמי לא הכי טוב, היה מבחינתי אוי ואבוי. ואז כשעברנו לוויניפג, לא היה לי פסנתר, עברתי לציור, ועברתי לציור של שעות ביום. חזרתי מבית ספר, הייתי מצייר כל יום. יש לי פולדר כזה של ציורים נאיבים, את כל הפנטזיות שלי. ציירתי ציורים קיצ'ים מזעזעים של יפהפיות בשקיעה. אבל עם הציורים האלה התקבלתי לבצלאל. אז זהו, מבצלאל, בצלאל מאוד השפיע עליי, מאוד גיבש אותי מבחינה.
גם ירושלים.
גם ירושלים.
גרת בירושלים?
גרתי בירושלים, מאוד אהבתי.
כן, איפה גרת?
גרתי בנחלות, כל השלוש שנים, כל הארבע שנים. גרתי בנחלות, וזה היה, אני יכול להגיד אפילו שאהבתי את הניתוק הזה מה שקורה בתל אביב. כאילו, אתה יכול להתמקד ביצירה. ואז אני עוד בבצלאל התחלתי טור קומיקס, בעיתון כל העיר, עיתון, וזה היה טור שהיה פרובוקטיבי, בוטה, יצר הרבה אימפקט.
אני זוכרת את זה.
כן?
אני זוכרת את זה, כי ילדה את הטור הזה. ממש.
את גר בירושלים?
ברור, אני ירושלמת, מה שקרה, זה כמורי.
כן, אני גם
בונו.
אוקיי, אז הטור הזה, היה לי מצב שהייתי במסיבה, שמישהי ש, אני לא זוכר אם הייתה, רק הייתי או מישהו לי, ליד, פתאום התחילה לדבר על הטור הזה בזעזוע. ואז ידיד שלי אמר לה, זה אוס.
אוס.
רגע, מה את זוכרת מהטור הזה?
סתם, אני זוכרת, אני הייתי ילדה דתייה, כאילו. ובתור ילדה דתייה, אני זוכרת שזה מין היה כזה, הטור האסור והחצוף כזה.
כן, והוא היה בשער האחורי של העיתון הזה, מקום כזה שמאוד רואים אותו. ואז עברתי ישירות אחרי בצלאל לעיתון חדשות. בעיתון חדשות היה פלטפורמה מעולה שאין כמוה בעיתונות הגדולה, אין לה תחליף מבחינת החופש היצירתי, ואני הגעתי אליה בזמן הכי טוב שהיה. פשוט בדיוק היה את המעבר הזה, עבדתי מעצב שקוראים לו רונן מזרחי, שהוא עשה את המעבר הזה שפתאום איורים, במקום שאיור יהיה פילר של כתבה מין קטן כזה, במקום שיש מקום, פתאום, עכשיו זה נראה מובן מאליו, אבל זה לא היה, פתאום לתת לזה כפולת עמודים. שערים מצוירים, ואני בדיוק הייתי שם בנקודה הזאת שזה התחיל, וזה היה מדהים, זאת אומרת, פתאום כל שבוע היה לי מלא איורים, אחרי שלושה חודשים בעיתון, חתמתי על, על הסכם של 9 מקומות בעיתון כל שבוע, זה, וזה ההתחלה, זה ההתחלה.
זה נשאר הרבה, זה מעט.
זה הרבה, זה 9 עבודות כל שבוע, שזה טורים שבועיים שהיו לי שם, ושערים, ו... אבל זה ההתחלה, והיו שבועות שהיה גיליונות נושא, למשל, שהיה לי גיליון על עושר, היו לי 26 איורים. וזה משהו כזה שאתה עושה תוך יומיים, שלושה, זה עבודה בטירוף יום ולילה. ואז עברתי משם לזמן קצר. עברתי להעיר, שיירתי לו הרבה עכברי העיר, יותר מ-100. ומשם לעיתון ידיעות אחרונות, שבתי תקופה, בערך 15 שנים.
זה, אבל אני רוצה שכזה לדבר על הגלויות המתוקות שמין הפכו לנפעל חייך בזמן האחרון. יכול להיות יותר טוב, יכול להיות אסון.
הגלויות, בשבועיים הראשונים הם היו שחור לבן. כמו כולם הייתי בזעזוע עמוק. אני עצרתי מהיום הראשון. ביום הראשון כבר ציירתי בשחור לבן. והיצירה, אין לי את השאלה האם ליצור או לא. ודיברתי עם לא מעט חברים שלי, אומנים, שיש כאלה שמאז לא יצרו.
מאז 7 באוקטובר.
כן, שהזעזוע כל כך עמוק, לי היצירה ליוותה אותי כל החיים. אין לי את השאלה אם ליצור או לא. אני גם תמיד רציתי שהיצירה שלי תהיה כמו דיבור. אנחנו מדברים על זה, אני יוצר את זה. זאת אומרת, יצירה מבחינתי, אני לא מתייחס לדברים היפים של החיים, אני מתייחס לכל דבר. דוגמה, הבת שלי לפני שנתיים...
לחיים עצמם, השינקה.
לחיים עצמם. הבת שלי לפני שנתיים עברה... לבת שלי הייתה מחלה נדירה, מאוד, שנקראת MSUD, ושזה היה כרוך בלא מעט אשפוזים, עם סכנת חיים, הייתה הרבה בטיפול נמרץ.
ואיזה גיל היא הייתה?
בכל הגילאים, אבל הניתוח היה, הניתוח היה מורכב, ותוך כדי הניתוח, וגם במהלך אשפוזים קודמים, רותם ואני יצרנו סביב זה, ציירנו ציורים שאחר כך הוצגו בתערוכות.
רותם הבת שלך?
כן, הבת שלי. זאת אומרת, וזה היה יצירה שגם הייתה מאוד משמעותית בהמון מובנים, והשבוע יש לי הרצאה על זה בבית חולים רמב״ם, על זה, כן. היצירה הייתה, אני אתן דוגמה, במהלך אשפוז בבית חולים וולפסון, בטיפול נמרץ, רותם ציירה ציור שהיא ציירה את עצמה, קשורה על שולחן, והיא ציירה את הריאות שלה כמו שורות של דגים, וגם את כפות הרגליים כדגים. ושאלנו אותה, למה היא ציירה דגים? אז היא אמרה שהדגים זה הכאבים. ואז רופאים שאלו אותה, אז מה כואב לך? ובעצם הם צילמו, עשו לה צילום בעקבות הציור שלה. העליתי אותם. העליתי את כל התהליך הזה, ואנשים היו מאוד מעורבים בזה. והיה לזה משמעות. אני הייתי, בבית החולים הייתי קורא לה את התגובות של האנשים. מה שמאוד הרבן אותה גם ליצור. היה מצבים, טוב, היה מצב אחד, קשה לי כמעט לדבר עליו, אבל... היה מצב בטיפול נמרץ שרותם חוותה כאבים מאוד 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 חזקים בראש. זה כבר לא מאוד חזקים, זה הכי חזקים שיש. כאילו משהו ממש קשה. ובמהלך אחד ההתקפים האלה שהיו לה, כשזה ירד, היא ביקשה את הטושים ואת הדפים, והתחילה לצייר. וזה היה עוד במהלך עוד... עוד עליה איזה 5 אחיות סביבה, מחברות אותו את החזרה לצינורות, כי היה לה... ותוך כדי זה, רותם ככה עם היד ככה מציירת. אז היצירה, זה היה לזה משהו ממש משמעותי, ואני כן יכול באיזושהי צורה להקביל את זה אליי, כי אני מרגיש שהזעזוע בתחילת המלחמה, בימים הראשונים היה כזה, אני זוכר את עצמי, מצד אחד... נמשכתי באיזושהי צורה, אתה רוצה לראות, ומצד אחד אני הרגשתי שלראות את התמונות והסרטים עושה לי משהו מאוד לא טוב. כל פעם שראיתי, אני לא הייתי מחובר לרשתות האלה שבאמת הראו דברים, אבל עדיין קבוצות אינסטגרם וכאלה היה כל מיני דברים, וכל פעם שראיתי את זה, זה נוראי.
היה מספיק לכל הטעמים.
ואני הרגשתי אחרי איזה זמן, אחרי יומיים שלושה, הרגשתי שאני לא צריך לראות את זה, שזה, שאוקיי, היה שם אלימות מחרידה, וזה שאני אראה עוד ועוד ועוד סרטונים כאלה, זה לא משהו שמחולל אצלי, משהו שאני יכול להקל אותו, או לתפוס אותו, ואז באמת היצירה נתנה לי איזה כיוון, שיכולתי לאבד את החוויה, ואני, בלי להחליט את זה, אני התחלתי לצייר בשחור לבן, ועוד דבר, אני התחלתי לצייר ביד. עד השביעי, אני ציירתי ביד את הקו, והייתי צובע במחשב. שזו יצירה מאוד מהירה. Mm-hmm. אני רוצה משטח של שמיים, טק לוחץ, צ'ק, תחלת, נותן לזה איזה מעבר גוונים אם אני רוצה, נורא מהיר. ולעומת זה, הצורה שאני מצייר עכשיו את הגלויות, זה שעות של עבודה. אתמול, אחרי שהייתי במנזר עם אנה, חזרתי הביתה, ציירתי כל הלילה, ציירתי כמעט, עד 5:30 בבוקר, וציירתי מטריות בגלל הגשם שהיה, מטריות של גלויות. אז היצירה לוקחת הרבה יותר זמן עכשיו.
אני יכולה לספר לנו סיפור.
כן, בטח. וואי, קשה לי לבחור. טוב, אני אספר, לכם משהו על המעבר, מהצבע, מהשחור לבן לצבע.
מהחושך לאור.
כן. נכון, זה במשהו, זה משהו, זה כזה. אני, בהתחלה הרגשתי ששחור לבן הוא הדבר הנכון, כי אנחנו, הדבר הזה כל כך מזעזע שעזלו הצבעים. ואז יצרתי ציור של, קיבוץ בערי, יצרתי אותו בהשראת ציורים שהיו בשנות ה-50-60 בהרבה ספרי ילדים, בקרזות, של הקיבוץ הזה עם הגגות האדומים ומגדל המים תמיד היה. אז ציירתי ציור נאיבי, ותחתיו כתבתי את השורה, משהו נורא עומד לקרות. אז יש איזה פער בין, הציור הזה שהוא פסטורליה, וזה באמת היה ככה. זה באמת מקומות שהיו נורא יפים ופסטורליים, ומשהו נורא, זה עוד מעט. עכשיו, זה היה ציור צבעוני, ואז גיליתי שהצבע הוא לא בהכרח, צבע לא בהכרח חייב להיות שמח. צבע הוא דווקא מאוד רגשי, והתחלתי לצייר בימים שאחרי ציורים צבעוניים. ואחד הציורים האלה היה ציור של מי שכונתה בתקשורת סבתא יפה, יפה אדר. ואני לקחתי, היה צילום שלה שנעשה קצת אייקוני, של סבתא אדר נשבית.
קלנועית.
על קלנועית. היא יושבת על קלנועית, סביבה טרוריסטים, עם נשקים, והאימות הזה בינה, והבעה שלה נראית קצת מחויכת.
אני חושב שהיא גם סיפרה על זה.
נכון, סיפרה על זה, היא לא רצתה להראות להם שהיא כזאת קיבוצניקית ג'דאית. נכון. ולקחתי את הצילום הזה, ואני ציירתי את השיבה של החזרה. ופשוט הפכתי את הצילום, הפכתי אותו מהמצב הזה עם הטרוריסטים, באותם תנוחות לקחתי את אותו צילום, רק החלפתי אותם לרקדניות סביבה, עם פרחים, מעיפות פרחים באוויר, ועל הקלנועית ציירתי לב צבעים, הפכתי אותה לצבעונית. העליתי את הציור הזה, וארבעה ימים אחר כך, הייתה הפעימה הראשונה שלה, והיא שוחררה בפעימה הראשונה. ואז בעקבות זה, קודם כל פנתה אליי נכדה שלה, וביקשה את הציור, ואז בעקבות זה, הרבה אנשים ראו את הציור, וארבעה ימים אחר כך היא שוחררה, ואז קיבלתי המון המון פניות, שממשיכות עד היום, ובאופן יומיומי, אני מקבל פניות ממשפחות, גם של חטופים, של נרצחים, של חיילים, משפחות מכל הארץ, עם סיפורים, הרבה מהסיפורים מאוד עצובים, והרבה מאוד רגשיים, וגם, אז אני גם, הרבה פעמים אני מדבר איתם, טלפונית, עם מי שכותב, והרבה פעמים אני מצייר דווקא לא את הדבר שמיד בולט. אני אתן לכם דוגמה, יש איש שקוראים לו אולש, איש מקסים, אלכס דנציג, שהוא, נדמה לי שהוא בן 82 אם אני לא טועה.
הוא גם איזה מרצה להיסטוריה.
נכון, נכון, איש אשכולות כזה עם ידע עצום, הוא אחד היוזבים של המסעות לפולין לפני שנים, והוא בן אדם כזה רחב אופקים, וראיתי סרטוני וידאו שלו, בן אדם מהמם, וכתבה לי עליו בת משפחה שכתבה, לי, תיארה לי, שלחה לי סרטונים ותמונות, וכתבה גם שהוא אהב ללכת יחף בשדות. ולזה התייחסתי, ציירתי אותו, הולך בשדה, חוזר מהשבי, הולך בשדה יחף, מכל הסיפור הזה על ה... אז לפעמים אני מוצא איזה פרט כזה. ואגב, עכשיו, בשבוע שעבר, קרה משהו ממש דומה לסבתא יפה. אני ציירתי את לואיס, ששוחרר מהשבי. ציירתי אותו אופה פיצות בשבי.
נכון, ראיתי את זה.
לחמאסטיקים לסביבו. ויומיים אחר כך. יומיים אחר כך הוא שוחרר. לא ידעו את זה כשאני ציירתי.
אז אולי, אז אנא ממך.
נכון, כבר כתבו לי לצייר את כולם, תמונת מחזור, כנראה שאולי אני אעשה את זה. אני הייתי בטוחה שהפיצה זה אחרי השחרור. לא, זה היה יומיים לפני. יומיים.
יש גלויה שרואים אותו, נכון, רואים אותו אופה פיצות לחמאסניקים עם פרצוף עצוב כזה.
נכון.
נכון, ואז הגלויה תמשך.
נכון.
זה שרואים אותו עם פרצוף שמח.
אז ככה, אני העליתי את הגלויה הזאת שלה, שהוא אופה פיצות, ויומיים אחר כך העליתי את הגלויה שהוא אופה את הפיצות, ואז משתחרר, כביכול. שזה גלויה שעשיתי על הבוקר, פתחתי את הנייד, ומי שביקשה ממני את הגלויה של כמה ימים קודם, כתבה לי, אני לא מאמינה, אני דמעות כולי, וזה וזה וזה. לואיס שוחרר. לואיס שוחרר, ואז אני פשוט, וכבר הייתה לי גלויה שציירתי בלילה, פשוט התיישבתי בבוקר, ציירתי מהר מהר את לואיס המשוחרר, והעליתי אותה. כן.
מה את חושבת על הגלויות?
זה מדהים, זה באמת, באמת יש בזה משהו כל כך, כל כך מתוק וכל כך, כאילו, בלתי אמצעי, שפשוט, פשוט להגיע עם ה... ומצד שני, זה באמת גלויות לא פשוטות.
נכון.
יש שם סיפורים מאוד...
אני אספר לכם על מפגש שהיה לי. נפגשתי עם חלק ממי שאני מצייר, ועכשיו יש לי עדיין כמה פגישות בקרוב מאוד.
איך אתה עושה את הסינון הזה בכלל? אם אפשר לעשות סינון כזה?
מה, לצייר?
לא, אני אומר, כן, אתה אומר שיש לך באותו יום כמה בקשות, אז איך...
זה ברור, קודם כל אני לא מגדיר את עצמי כהמשימה, אני לא יכול פיזית או טכנית, אני לא יכול לצייר, גם המטרה שלי זה לא, המטרה שלי זה, אני מצייר את מה שהוא ציורי, את מה שאני מוצא בו, את האופן שבו אני יכול לצייר, את מה שמניע, עכשיו הרבה סיפורים הם רגשיים, אבל לפעמים יש כאלה שאני, יש גם... היה למשל סיפור שהיה מאוד קשה, ואני לא מצאתי את האופן שאני יכול לצייר את זה, אני ממש חיפשתי שם את הנקודת אופטימיות. אז זה לקח לי זמן, זה הציור הכי קשה שהיה לי, לקח לי זמן לפענח, איך אני...
אתה זוכר את הסיפור, אתה יכול לספר.
כן, אני זוכר. זה מישהי שהיא עובדת בחברה להגנת הטבע, והיא, זה היה ממש חלום חייה מילדות, וביום הראשון של המלחמה היא גויסה ללא הכנה ליחידת נהדרים. וזו יחידה שבעצם משחזרת את הסיפורים. ובימים הראשונים לקחו אותם לשם, והיא הייתה בזירות של... ברכבים שרופים, שאנשים נשרפו בהם. היא הייתה ב... ואני שאלתי אותה, עכשיו, כל התפקיד הזה הוא קשה מנסו. כל מה שהיא סיפרה, פשוט היה קשה מנסור, פשוט קשה להאמין. שאלתי אותה, אם יש בזה נקודות אור, אם יש בזה משהו, והיא ניסתה לחשוב וחשבה וחשבה, והיא אמרה לי, שכשהיא מצאה טבעת בתוך שרידים, זה נקודת אור, כי פתאום יודעים מי זה, אבל זה מישהו מישהי שמתה. ואז אבל עדיין היא חשבה, אחרי השיחה שלנו, והיא אמרה שכן, שיש רגעים בתוך כל הדבר הזה, כשהם הגיעו למשל לשדה, שקרתה בו נובה, אז הייתה שם איזו תופעה שהם הגיעו לשדה, והיה שם המון שבלולים מזדווגים. כל השדה היה מלא, זה כנראה תופעה כזאת. והיא אמרה שכשהם הגיעו, זה היה קשה לא לצחוק מזה, זו תופעה כל כך מדהימה. ואותה זה החזיר לעצמה בתור ילדה, שרצתה להיות לעבוד בחברה להגנת הטבע. זה החזיר אותה לזה, ואמרה שזה היה איזה מין רגע כזה, שהוא פתאום בתוך כל הדבר הנורא הזה שמתחולל, אני חושב שזה גם משהו בטבע הזה, בחיים שפתאום מתממשים. אז יש רגעים כאלה, אבל יש גם הרבה רגעים קשים, ומה שמאוד קשה גם זה זה שהיא מחלקת את חייה בין מה שהיא עושה ביחידה, שהוא מאוד משמעותי, ובין הבית. וזה גם, זה דעות גופות, כאילו זה, כן. היה לי מפגש, שהיה גם יוצא דופן, היה אירוע של הדפסים בבית רומנו, ועמדתי עם שולחן, עם גלויות, והגיע לשם מישהי שהסתכלה עליהם, ואני ראיתי שמשהו בהסתכלות שלה הוא שונה. וזה אירוע שהוא מאוד בית רומנו, זה מוזיקה, ואנשים שמחים ויפים.
חמש שלא הביאו את מושדון תרומה.
נכון. אז דווקא שם היה מוזיקה אחרת. ואז הסתכלה והיא אמרה לי, תדע שיש לזה המון משמעות לאנשים שהיו שם. היא אמרה, אבל לי לא קל עם חלק מהגלויות, והיא הצביעה על גלויה שציירתי בתחילת המלחמה, כשעוד לא, אני באיזשהו שלב החלטתי שאני לא מצייר את האלימות, אני לא מצייר את הדברים הקשים, אבל זה לקח, היה איזה שני ציורים שציירתי, כאלה, כן. ואז החלטתי, ציירתי את זה, ואז החלטתי, אני לא מצייר, לא מצייר, לא. אני רוצה שהציורים יהיו איזה נחמה, שהם ינסו לראות, כי אנחנו מספיק רואים בתקשורת את כל הדברים האיומים שקרו. ואז שאלתי אותה, היא מהאזור. היא אמרה לי שכן, היא אמרה לי שהיא מקיבוץ רעים, ושאלתי אותה אם היא הייתה שם, והיא אמרה לי שהיא הייתה בממד. ואז היא התחילה לדבר איתי על החוויה שלה בממד, ואני הייתי שבוע אחרי שביקרתי בבארי, והרחבתי שם, הרחבתי שני תושבי קיבוץ, חצי יום וחצי יום, ובחצי השני הרחבתי שביט, שהיא הייתה עם הבת שלה בממד בשעות האלה. והחוויה להיות שם בממד, קשה לתאר אותה, קשה לתאר, כי מה שהם שמעו מבחוץ, הוא היום ונורא. וירו להם על הממד, בחדר שבו הם היו, היו חורים, היא והבת שלה, ובאיזשהו שלב הם חשבו, הם חשבו שהולכים לפרוץ. פחד מוות נוראי, והכלי נשק שלה להגן על עצמה, היו בתוך החדר הזה, מה שהיה, זה היה כשאנחנו היינו שם, זוג פמוטים, ובקבוק בוסם מרובה, שעמד שם, היא אמרה, זה הכלי נשק שלי. היא התכוונה שברגע שיפרצו לממד, היא תזרוק אותם בכל הכוח, כמו בסרט של טרנטינו. עכשיו היא אומרת, היא מבינה שזה טיפשי, אבל אז היא באמת האמינה בזה. עכשיו אני, תוך כדי שהיא דיברה, מי שהגיע לבית רומנו סיפרה לי על הממד, אז אני נזכרתי בסיפור של שביט. חשבתי על מה ששביט סיפרה לי. זה לשמוע דברים איומים מתוך הממד. ואני, קשה לי להגיד, זה לא שבכיתי, פשוט העיניים שלי התחילו לזלוג. פשוט אני עמדתי שם, פשוט העיניים שלי התחילו כמו איזה. ואז היא סיפרה לי, ואז אני אמרתי לה, את יודעת, אני הייתי לפני שבוע בבארי, וביקרתי שם אצל שביט, והיא סיפרה לי שהייתה עם הבת שלה בממד, והם היו כל השעות האלה. עכשיו, אני מדבר, ועד שאני דיברתי, היא סיפרה לי את זה, זה היה נראה לי כמו קוליות, כאילו היא סיפרה לי את החוויה שלהם, ואז ברגע שאני התחלתי לספר לה, פאף, היא התחילה לזלוג, ואז אנחנו עמדנו אחד מול השנייה, באירוע כזה שמח, מוזיקה, אנשים, שנינו, פשוט עמדנו שנינו ככה, רטובים, כן.
אתה גם עשית את זוהרת זו, נכון?
לא, זוהרת זו זה לא דודו גבע. דודו גבע אחד מהם, וקוביני וחנוך מרמרי,
ריים סידון. הקולגות שלך.
קולגות מעולות, בכל אופן זוהרת זו מאוד השפיעה עליי. אני נחשפתי אליו כילד, הייתי לדעתי בערך בין 12-13, כשנתקלתי בזוהרת זו, אחותי קנתה אותו בשבוע הספר, אני נדהמתי ממנו.
אמרת ממש לפני שעברת לוויניפג.
נכון. אתה מכיר את זוהרת זו?
וואי, בטח. אני גם קניתי את זה בשבוע הספר בגן הפעמות.
כן?
ממש, אני זוכרת את זה. זה כאילו, הכרתי ב...
זה היה, אם אפשר להגיד, כמו התנך שלי בתור ילד. אני הכרתי באלפי קטעים שם.
לטובת המאזנים הצעירים. והמאזנות הצעירות.
זוהרת זו, זה ספר שהוא עם הומור פרוע, שאני לא יודע כמה נראה לפני כן בארץ. הומור פרוע בוטה חסר מעצורים. היה שם אפילו קצת עירום. זוכרת את מרוץ העירום הראשון. והיה שם פרודיות על פוליטיקאים, פרודיות על עיתונים, על זו לאישה, זו את, על עיתונים כמו מעריב, ידיעות, הם עשו פרודיות על העיתון, לקחו כל מיני תורים מתוך העיתון, והפכו אותם למשהו מאוד פרוע. בארץ זה היה... אני זוכר שהכרתי אותם פחות או יותר במקביל ללהקת כברת, שגם היא הייתה איזה מין וואו, פתאום להקה ששרה נונסנס והומוריסטי. אז גם, אני חושב שגם להקת כברת וגם זוהרת מאוד השפיעו עליי, על היצירה שלי אחר כך. ובהמשך דודו גבע שהספרים הראשונים שלו, שהכרתי, שזה היה... הביר זיק הראשון, שהוא מופלא. מאוד, גם גיליתי יוצר שלא מנסה שהקו שלו יהיה נגיד נורא אופנתי או נורא יפה, אלא הומור פרוע מאוד ישראלי, משתמש במלל כמו שמדברים, בסלנג, הוא מדהים. אז גם זה מאוד מאוד, מאוד רציתי להיות שם, כאילו, ליצור ככה, ליצור איזה משהו שאנשים נהנים ממנו, שמדבר בצורה מאוד, באופן מאוד ישיר.
והיום בעצם העבודה שלך היא עדיין עם עיתונות מיינסטרים או ש...
לא, okay. עבדתי שנים בעיתונות, מדי פעם משתתף בפרויקטים בעיתונות, אבל זה ממש לא דומה. אני במשך שנים הייתי, יש תקופות שממש גרתי בעיתון. למשל בתקופה שעשיתי איזה 3 שנים מדור פוליטי בידיעות אחרונות, שנקרא מבקרי המדינה, אז ממש היה, הייתי צריך להיות בעיתון, והיינו שומעים, היו לפעמים תגובות ישירות, כאילו שומעים משהו שקורה, ואתה מיד עושה מזה איור. שיש בזה משהו מספק, כי זה מגיע אז לפחות, זה היה העיתון של המדינה, ידיעות, והמון ראו אותו, אבל עדיין אני חושב שאני, היצירה האלטרנטיבית שהתקיימה כל הזמן הזה, הייתה מאוד מאוד משמעותית לי. איזה מרחב שבו אתה יכול, זה כמו ההבדל בין להיות בחוץ ובבית. זאת אומרת, היצירה האלטרנטיבית זה המקום שאתה, הכל אפשרי, הכל, לא סיננתי. ואני גם אוהב את זה שביצירה האלטרנטיבית, אני בכוונה השארתי לפעמים טעויות כתיב. הציור הוא מאפן כזה, אבל הוא מאפן כמו שמדברים, כאילו, הוא, עם הסאונדים ברקע. וזה גם, אני חושב שכל הדבר הזה מאוד השפיע עליי, על המהלך של שושקה. על זה שהפכתי להיות שושקה, כי במשך שנים התקיימה לי יצירה שהיא מאוד חופשית, ואני המחליט היחיד עליה. וזה באיזשהו אופן גיבש את הרצון הזה, שכששושקי יצאה לאוויר העולם מדמות קומיקס, היא הפכה להיות...
מתי זה היה? בשנות ה-90 כזה?
שושקי היא... כקומיקס היא התקיימה בשנות ה-90, בשנות ה-2000, תחילת השנים, וב-2016, בפתיחה של בית העיר, היא יצאה מהצדפה.
הקודם, בפתיחה הקודמת.
היא יצאה מצדפה.
כן.
לפני המונים בכיכר, ושם זה התחיל, ואני כמעט מתתי בצדפה.
כן, אז תקשיב סיפור מצחיק. אני הופעתי עם אריאל ברונז בבית העיר. באותו יום ביצירה. ואז כאילו, וכל היום מסביבי היה גפילטה פיש ושדיים. וזה כזה, וואו, זה אבן גמייר כאן, כאילו. ואז היה ציפור הצדפה. שזה מספר את הציפור.
אני רק רוצה להגיד, אתה ראית את ההופעה הזאת של רונה?
אני קיבלתי רטרוספקטיבה אחר כך.
כי זה היה הופעה מדהימה, מדהימה.
רגע, היית בהופעה?
וזה שאת, כן. הייתי בהופעה, הייתה הופעה מדהימה. קראת לגברברים מהקהל לבוא, לא רק. לבוא, את היית שם במיטה.
נכון, נכון.
זה היה מאמן, מאמן.
זה היה מיצג, אני הייתי בחדר שינה כזה.
כן, כן.
ודיברתי עם אנשים על מיניות ו... לבשתי כזה לנג'רי כזה, וזה היה מאוד...
אם אני זוכר נכון, אני חושב שאפילו כשהצבנו את התערוכה וסידרנו אותה, אז החדר הזה היה שלך.
או, יס.
זאת אומרת, התערוכה התחשבה. כי היה בדיוק תמיד צגע.
זה שרחו לי כל מיני תמונות שהסאונדמן הלך לנמנם שם.
רגע, בתור צופה בלידתה של שושקה, איך זה היה לך?
זה מצחיק, כי זה באמת שושקה עם מין כזה דמות מוכרת, מצוירת כזה, ופתאום כזה, ופתאום הפכת אותה לתלת ממדית, זה היה כל כך כאילו, וזו זו ההתחלה שלה בדמותה התלת ממדית, זה היה כל כך כאילו, לשנות מימד כזה.
כן. טוב, לי זה בכלל היה, אני, התערוכה הזאת בכלל, זה היה איזה מהלך יצירתי, שהפך לי את היצירה. זאת אומרת, אני בעצם קיבלתי זמן מאוד קצר יחסית, למלא בניין ענק, של 3 קומות ועוד קומה מתחת לאדמה. נתנו לי תקציב מאוד מאוד נדיב, ובמשך 3 חודשים כמעט לא ישנתי, כי יצרתי פסלים, ויטראז'ים, רובוטים, עם אנשים שעזרו לי, 10 צוותים. וזה היה איזה מהלך מטורף, גפילדה פיש על בית ביאליק. ואז לפתיחה רציתי, כבר הייתי מין מגלומן כזה, הכל אפשרי, ואז אמרתי, זו ההזדמנות שלי להיות הדמות שאני מצייר כל השנים, שושקה. ופניתי לתופרת תיאטרון, לימור הרשקו, שהיא תופרת מדהימה, והיא תפרה לי את שושקה, והביאה אותה ביום הפתיחה.
Okay.
וכל היום ניסו לשדל אותי לעשות חזרות. אני רציתי לעשות לעצמי בת מצווש, כאילו לצאת מצדפה כמו ונוס העולם מן הים, כמו שבבת מצווה, mm-hmm. וכל הצדפות שמצאנו, היו בגודל של 1.40 מטר לילדות בת מצווה, לא היה סיכוי שאני אכנס, mm-hmm. ואז מצאנו צדפה מהממת שהייתה בפסטיגל, ושירי מימון, אני חושב שגם גל גדות, שתיהם יצאו ממנה, וסחרנו אותה, היא הייתה בקריית ביאליק, במחסן, והיא הגיעה על מסעית בצהריים.
שירי מימון, אבל אם אני אשיא את זה נכון, היא טיפה יותר קטנה ממך.
כן, אבל היא השתתפה בפסטיגל, אני לא יודע בת כמה היא הייתה.
לא, 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 גם היום אני אומר.
תחילתה, כן.
פיזית.
כן. נכון, לא, 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 אבל הצדפה הזאת הייתה.
אוקיי, אוקיי.
הצדפה הזאת, גם מישהו יותר גדול ממני היה יכול להיכנס. היא ממש הייתה מרווחת, עם אורות אולטרה סגוליים בפנים, אלמוגים, יפהפייה. ואז הבאנו אותה, במסעית הביאה אותה ב-12:30 בצהריים. כל היום ניסו לשדל אותי לעשות חזרה, להיכנס לצדפה, לראות איך זה עובד. ואני באותו יום תליתי קולאז' קיר שחור לבן, שהיה באורך 18 מטר, מהרצפה לתקרה, קולאז' ענק, יותר גדול מהגרניקה של פיקאסו. וכל היום תליתי, 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 לא רציתי שיהיו בועיות. ואז, לקראת 8:00 בערב, פתיחה, לבשתי בפעם הראשונה את שושקה, התאפרתי נעלי עקב, והוליכו אותי עטוף בבד שחור לתוך הצדפה. נשכבתי בתוכה, והיה לה מנגנון אוטומטי שסגר אותה עליי. בשנייה שהיא נסגרה, הדבר הראשון זה הצחיק אותי, כי הבנתי שאין סיכוי, אני אמור להיות שם 25 דקות, זה הצחיק אותי, ואז התחלתי לצרוח. החום בתוך הצדפה היה, כאילו מכניסים אותי לתנור, סוגרים את הדלת ואומרים, אוקיי, 25 דקות תהיה שם.
אפייה נעימה.
אני אפייה נעימה. אני, בעיקר אני זוכר מעבר לחום הנורא נורא, כל נשימה שלי, אני הרגשתי את הגרון שלי נהיה שניצל פחות או יותר. והתחלתי לצרוח, ומה שקרה שבשנייה שזה נסגר, היה תזמורת שאני בחרתי קרוב, בגלל שהם רועשים. אני בחרתי תזמורת שנקראת מרש דון דורמה.
בטח.
תזמורת צוענית נהדרת.
יש לי פה חולצה שם.
מירושלים. מירושלים. שזה חצוצרות, טופים, 16 נגנים, טה-טה-טה-טה-טה. הם התחילו מיד בשנייה שזה נסגר. 12 רקדניות עם תלבושות טווס כאלה, צבעוניות, יצאו מבית ביאליק ורקדו סביבי, ומבית העיר עשו זיקוקים על הבניין. מה שכל הדבר הזה גרם לזה ש... היה רעש שלא יאומן, ואף אחד לא שמע אותי. אני צרחתי מבפנים ולא שמעו אותי, ולא היה לי נייד, כמובן, כי הייתי שושקה. ואחרי כמה דקות, הדבר האחרון שאני ראיתי זה המוני אדם, יותר מ-2,000 אנשים שהיו ברחבה. כולם נראו נורא שמחים עם מקלות סוכר כאלה, שערות סבתא, ואלכוהול שחילקו, וכולם נראו מאושרים, ואני הבנתי שאני הולך לבאס את האירוע, כי הצדפה תיפתח, והאומן מת. ואני באמת חשבתי, לא היה נראה לי שאני הולך לעבור את הדבר הזה.
אתה והודיני.
אני והודיני, נסיים באותו אופן. ואני חשבתי לפחות, שאני בתוך הדבר הזה, חשבתי שלפחות אני אשכב, אני הבנתי שאני הולך לבאס את האירוע, כולם שמחים, וכולם הולכים תכף להיות עצובים מאוד, וחשבתי שלפחות אני אשכב באיזה תנוחה, שכשימצאו אותי קצת אצחיק אותם. חשבתי אולי להיות באיזה פיסוק, או משהו שאני אעשה, ואחרי 25 דקות הצבא נפתחה, אני עשיתי איזה מין ריקוד מוזר, מין כזה דבר, ואז דיברתי שזה היה נאום הכי מוזר שנתתי בחיים, שכחתי את הדברים הכי משמעותיים שרציתי להגיד, תודות, שכחתי, לא מצאתי מילים, נראה לי שחלק מהמוח שלי נשאר בקרקעית של הצדפה, ושם זה התחיל, ושושקה הייתה אמורה להיות בפתיחה, נתפרה לפתיחה, אבל החוויה של להיות שושקה, המשכתי אחר כך עם חברים למינזר, שאתמול הייתי בו, והחוויה הייתה כל כך מדהימה, היה לי גם חוויה לא באותו ערב, גם חוויה לא משהו, חבורת גברים שנטפלה אליי ברחוב אחר כך, אבל הצלחתי להתחמק מהם, אבל החוויה הייתה מדהימה, כי בתור מהעיר אני יושב כל השנים ואני מצייר ליד שולחן, ובתור שושקה פתאום זה מושך איזה דיבור עם אנשים ואיזה תגובות אחרות. כן. זה נורא נורא סקרן אותי. ויום אחר כך פנו אליי זוג מפריז, תום ורישרי, שראו סרטון של שושקה באינטרנט, והציעו לי להיות רבנית בחתונה שלהם. ותמורת זה נתנו לי את הבית שלהם בכיכר ריפבליק, לשלושה שבועות. וגילה ושתי הבנות שלי ואני טסנו לפריז, והם לא ידעו שאני הולך להיות שושקה. אני לקחתי את שושקה מקופלת איתי, אבל הם לא ידעו שאני, ואני, מהבוקר הראשון, לא הסכמתי, אני שלושה שבועות הייתי שושקה.
לא נפרדת משושקה.
לא נפרדתי, למרות שהם ביקשו ממני, ואני הייתי אגואיסטית מאוד.
רגע, מי זה הם?
גילה והבנות, כן, כי זה, להיות עם שושקה זה משהו אחר, זה כאילו פעמיים משטרה הקיפה אותי פתאום, ו... וזה הרבה חוויות מדהימות. אני, בשן זה לזה, ביום הראשון, חבורה של נשים עם בורקות שחורות הקיפה אותי, והצטלמו איתי וצחקו, והם היו מאיראן. וזה סוג החוויות שאין סיכוי שהייתי חווה כזה, בארץ, כגבר נכון. ישראלי. גם טיפסתי, גם גיליתי ביום הראשון, שכשושקה...
או כאישה ישראלית.
שאין לי אוקיי שישראלית, כנראה גם. וגיליתי שאין לי פחד גבעים, וגם שהכושר הגופני שלי הוא שונה מהכושר שלי כזאב.
בתור שושקה, אל תרגו של זאב אנגלמייר, המוצא היבשושי.
נכון.
סתם אתה ממש לא. אבל כאילו, אני מניחה שאתה נהנה מהדיסוננס הזה, מהפער בין הדמות הפרובוקטיבית הזאת.
נכון. אני חושב שזה סוג של... חלון, נגיד, לאפשרויות. כל החיים אני זאב, ואני נושא את הדמות שלי, ואני מרוצה ממנה, בדרך כלל, לרוב. זאת אומרת, אני עושה את מה שאני אוהב, איור, אבל עדיין, אתה כל החיים בתוך דמות אחת, ושושקה נתנה לי איזו אפשרות של ביטוי, שהוא משהו אחר. גם הנוכחות שלה בעולם היא שונה משל זאב, וגם ברגע שהתחלתי להיות גם אקטיביסטית, אז בכלל שושקה עושה דברים שאני לא הייתי עושה. היא גם לוקחת סיכונים, היא גם סיבחה אותי לא מעט פעמים, והיא לא אכפת לה, שושקה היא לא עושה חשבון, היא פועלת בצורה ספונטנית, היא גם, בוא נגיד, החיים המשותפים שלנו לא פשוטים, והיו פעמים שאני ממש חשבתי כבר להפסיק עם שושקה. בעיקר בגלל שאנשים כל כך אוהבים את שושקה, ובאותה תקופה לפחות, שהיא ארוכה, לא הסתירו את האכזבה שלהם ממני.
שאתה לא...
אני, נגיד אני מגיע לפתיחות תערוכות או אירועים, ואנשים ממש, למה לא שושקה? כאילו אם אני מגיע, וזה ממש מוציא את החשק לצאת בתור זאב, וחברים שלי התחילו לקרוא לי זאב המאכזב. נכון, אבל ועכשיו בתקופה האחרונה זה משתנה. עכשיו ממש, לזה שאנשים ממש לא מאוכזבים כשרואים אותי, ואני מגיע...
מעניין.
כן, בגלל הגלויות, הגלויות אני כבר...
מה שאנחנו לומדים פה זה את המחויבות העמוקה לבדר אנשים גם במחיר מוות, חס וחלילה. אם אני אמות, לפחות שישארו עם חיוך.
נכון.
אבל... תראה, אתה אומר שכאילו אתה זאב, ואז יש את שושקה, ובתור זאב אתה כאילו, אתה אותו דבר בכל מקום עכשיו. אף אחד מאיתנו לא באמת אותו דבר בכל מקום.
נכון.
כלומר, הזהות המקצועית היא מסוימת, ואפילו הדיבור יכול להשתנות.
נכון, נכון, נכון. מסכים איתך.
וזה אפרופו סוציולוגיה, זה כאילו אחד הדברים שאנחנו...
מסכים מאוד. אבל כן שושקה, בוא נגיד...
יהיה איזושהי הקצנה בתחומים, של הדבר הזה.
יהיה איזו הקצנה, וכל הסוג הזה של פרפורמנס, של לצאת לרחוב, וגם האומנות שלי היא... שושקה, בגלל שהכל אפשרי, והיא לא שיפוטית, שושקה, היא יוצרת... אני התחלתי ליצור בז'אנרים שאני ממש לא יצרתי בהם לפני. כל מיני. הופעתי כסולנית עם להקת דקס וקומן. ערב שאני הייתי סולנית בחיים, אני לא הייתי חושב שאני אהיה סולנית, מבחינת הקול שלי. התחלתי ליצור פסלים תלת ממדיים. כרגע יש פסל של קריש שיצרתי במוזיאון ישראל בתערוכה על מצולות. ואגף הנוער, תערוכה מאוד מומלצת, אז בכל מיני ז'אנרים שאני לא יצרתי בהם לפני, כי שושקה מאפשרת. היא בעצם...
אני אשאל את השאלה בתור גבר. מה למדת על נשים דרך שושקה?
אני אגיד קשה לי להגיד למדתי על נשים, אני כן למדתי משהו מהחוויה של להיות שושקה, שזה... למשל, אני חוויתי כמה פעמים בודדות, חוויה שהיא יחסית למה שלא מעט נשים עוברות, החוויה שאני עברתי היא קלה, ועדיין זה השאיר לי משהו מאוד מאוד חזק, תגובה מאוד חזקה, שזה, אני אתן דוגמה, הלכתי יום אחד ברחוב אל חריזי, אחרי הפגנה, והיה לי מצב רוח טוב, והלכתי עם שלט, בתל אביב, לא לחריזי, מרמוריק. Okay. מרמוריק ליד הבימה. Okay. והלך לידי איזה גבר ושאל אותי מה זה על שושקי. ואמרתי לו, זה צירה אמנותית, זה התחיל כקומיקס, התחלתי לספר לו. ואז הוא שאל אותי שאלות כאלה פרוורטיות לגמרי, אם אני רוצה לעלות אליו לדירה, לראות את ה... מיד נפניתי ואמרתי, אוקיי, ביי. ואז הוא הלך איתי, הניח אליי את היד, אמרתי לו, תעוף, והוא לא. ולקח זמן, עד שממש צעקתי, ואז הוא הרפא. והלכתי הביתה, זה היה ערב הראשון בינואר, כאילו ממש לפני תחילת השנה, במסיבות של הראשון בינואר. הלכתי הביתה לסדרות רוטשילד, ואנשים חמודים בדרך ניגשו אליי ורצו להצטלם עם שושקה. ואני שמתי לב שממש קשה לי להישיר מבט, היה לי איזה מין, איזה משהו, בושה פנימית כזאת, איזה הרגשה. ואז חזרתי הביתה, והוזמנתי לאיזה שלוש מסיבות. אני פשוט נכנסתי, באתי הביתה, נכנסתי למיטה, נשארתי שם, וזה גם הדהים אותי, כמה, יש לי הרבה פעמים איזושהי אשליה, ששושקה היא בכל זאת איזה מסכה, כאילו היא מגינה עליי, והיא לא בהכרח, אחר כך נתקלתי בזה עוד פעמים, היה לי איזה זאת אומרת, יש את שושקה, אבל עדיין, התחושת אלבון הזאת, היא מאוד מאוד חזקה, ועם הזמן, אני, קשה לי בדיוק להגיד איך זה קרה, אבל האמפתיה שלי, היכולת הזדהות שלי, היא אחרת מאוד ממה שהייתה לפני.
עם נשים.
יכולת הזדהות היא מצוקה.
היא בכלל. מצוקה בכלל.
עם מצוקה, עם סיפור, עם אנשים. טוב, יש לי דוגמאות, אבל עצובות, יש לי דוגמאות עצובות.
שנייה רגע, אבל אני גם חייבת להגיד ש... אני מאוד אוהבת אותך ואת היצירה שלך ואת שושקה, אבל אתה יודע, בזמן המחאה היה הרבה ביקורות פמיניסטיות על ההחפצה ש, אתה יודע, שגבר לוקח לעצמו את הזכאות ללבוש גוף של אישה, וזה כן סוג של החפצה מסוימת.
אני מבחינתי הדמות של שושקה שאני יצרתי אותה במשך 20 שנה כקומיקס היא דמות מסוימת. אני לא רואה את זה כללבוש אישה, אני רואה את זה כללבוש את שושקה. זה דמות שאני מכיר, ואני, כשאני לובשת, אני, אפילו המילה לובש היא לא בדיוק נכונה, אבל כשאני הופך לשושקה מבחינתי, אני לובש על עצמי את התכונות של שושקה שאני מכיר, וזה מה שנתן לי גם את החופש. שושקה היא לא עונה היא לא עונה לסטריאוטיפים של יופי, ש... בסדר? טוב, אני שומע נורא חזק עכשיו. שושקה, היא לא עונה לסטריאוטיפים, לא מבחינת איך שהיא נראית. אני, מבחינתי לא משמעותי זה שהיא, נגיד, הבד שלה קצת מתבלה. אני לא מתגלח כשאני שושקה. אני לא מנסה, למשל, ל... כמו הרבה פעמים דרגים, למשל, מנסים להיות נשיים מאוד. אני לא מנסה. לא מנסה. אני נשאר עם הזיפי זקן שלי. עכשיו, כן היה, אמרו לי, אגב, קבוצות פמיניסטיות, היו גם כאלה שאמרו ששושקה היא אייקון פמיניסטי. אני השתתפתי בהרבה מאוד, הכי הרבה הפגנות שהשתתפתי, חוץ מההפיכה, זה הפגנות של נשים. הייתי במצעדי נשים, הייתי במצעדי שרמוטות, הוזמנתי להרבה מאוד אירועים של נשים, עד כדי כך שביום האישה הייתי אחת מארבע דוברות שהיו ביום האישה במוזיאון יפו. כן נכון, אמרו לי שאני לובש דמות של אישה בלי לשלם את המחיר של להיות אישה. אני מבחינתי, אני לא אוהבת כל כך את המינוח של לשלם את המחיר, כי זה נשמע מזה כאילו להיות אישה זה עונש, ואתה משלם מחיר, ולהיות אישה זה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, עם משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר לשלם מחיר. אבל כן יש משהו נכון בזה, שכשאתה לובש דמות, לא משנה איזה דמות, אתה לא בדיוק הדמות עצמה, אתה לובש דמות. זה נכון לשבטים שלובשים דמויות, זה נכון, כשאתה לובש את מיקי מאוס, חתולים לא רודפים אחריך. זאת אומרת, ודייביד בוי שלבש חייזר, הוא לא טס 200 אלף שנות אור בחלל והשתעמם כל הדרך. הוא לבש את הדמות.
אולי הוא היה רוצה.
אז כנראה. בכל אופן, אז ברור שכשאני לובש את שושקה, אין לי מחזור ואין לי תופעות פיזיות, אני כן יכול להגיד שללבוש את שושקה, מעצם הדמות הזאת, אני לא קורא לזה מחירים, אני קורא לזה, מעצם החיים שלה כדמות, חוויתי דברים שבחיים לא חוויתי לפני, בכללם גם דברים לא פשוטים ולא קלים. זה כן נתן לי להבין בצורה הרבה יותר עמוקה, מה לצערנו יותר נשים מגברים חובות בעניין הזה של הבן אדם הזה ששם על היד, בוא. ושני שוטרים שהפשיטו אותי במקום פומבי לחלוטין, זה דברים שכנראה לא הייתי חווה אם לא הייתי שושקה, כי אני המפגין היחיד בבלפור שהופשט, ועברתי מעצר אלים שגם כנראה נבע מעצם הדמות, איזה עוינות. יש גברים שקשה להם לפענח, וזה גם אחר כך בראיונות עם שוטרים בכירים, אתה ראית בראיון שהם לא מבינים איך להתייחס לזה, הם חשבו גם שזה חיקוי של שרה נתניהו.
נכון. רגע, ובתור גבר, מה למדת על גברים ועל עצמך בתור גבר?
אני קודם כל מסייג את זה שגם בהתייחסות לנשים וגם לגברים, אנחנו כאן נורא נורא מכלילים. כי גברים, יש כזאת קשת של גברים, שיש את הרגישים וחמודים, ויש גברים שהם אחים מגילים.
דוגמה אפילו למשהו שלפני שוש חשבת איקס על...
תראה, אני חוויתי, אני יכול להגיד... בגוף ראשון דברים שבחיים לא חוויתי קודם, למשל טיילתי עם המשפחה שלי בפולין, ופתאום שני גברים שהומופובים, ראו אותי ופשוט נטפלו אלינו, וצעקו לי, והרבה פעמים ראו בי, כן, איזה ייצוג שהם לא יכלו לסבול ברחוב, עד שפגשנו שוטר שהעיף אותה ממני. אני יכול להגיד יותר מה שמדאיג אותי זה צרות מוחין, זה היכולת, ושושקה כנראה כמו אומנות, היא חושפת את זה. ואני חושב גם שאומנות, דרכה של אומנות, זה גם זה שהיא הרבה פעמים שנויה במחלוקת. אני לא יוצר בידור, יש הבדל בין בידור, בבידור אני נשפט כמה אנשים צוחקים ממה שאני עושה, כמה אנשים נהנים, ומה שאני יוצר זה לא בידור. אני רואה את זה כאומנות, זאת אומרת, אני רואה את זה כאומנות בגלל שמבחינתי גם להעלות את המחשבה הזאת, לפעמים אני שואל את זה, למה בעצם דמות שבעצם הרי זה בד, למה הבד הזה מעורר יותר עוינות מלראות עירום, או מי לראות לגבי חפצון, ששאלת אותי קודם, תפתחי את אתר, למשל אתר וואלה, ותראי הרבה פעמים התייחסויות שלהם לדוגמניות. ההתייחסות מתייחסת כגוף. יכולים לדבר, הסוגיות האלה, כשמדברים על כוכבות קולנוע הרבה פעמים, ההתייחסות היא גופנית, היא הסתפרה, בחיים את לא תראי דבר כזה על גבר. זה שיח חפצון. זה חפצון...
זה לא רק בוואלה, זה בכל...
לא רק בוואלה, ממש, זה הדוגמה. כן. בכל אופן, זה חפצון שאנחנו חיים איתו יום-יום. אז כשאת רואה, כשאת מדברת איתי על חפצון, אז אני אשאל אותך את השאלות האלה, אני יותר... איך זה יכול להיות? וזה מקומות שמעניינים אותי. אגב, הרבה פעמים, כשאני מדבר על שושקה, אני, התשובות שיש לי להגיד, הן הצעה לתשובה. זאת אומרת, אני מרגיש שמה שאת חושבת על שושקה, או אתה חושב על שושקה, זה לגיטימי באותה מידה. ואני גם, אני יצרתי יצירה, שהיא מבחינתי, אני גם לומד אותה. והמהלכים שלה מפתיעים, למשל, כל הקטע האקטיביסטי, הוא היה מאוד לא צפוי. זה שפתאום עשיתי אקטים אקטיביסטיים, זה כאילו ההפך משושקה, שהיא מאוד חופשייה ושמחה ומשוחררת. וגם עכשיו המהלך של הגלויות, הוא בכלל הוא איזה טוויסט בעלילה, כאילו לוקח אותי למקום אחר מאוד.
ועדיין בגלויות, שושקה לא מופיע. זה אבן גלמר כן מופיע בגלויות.
נכון, בגלויה אחת היא הופיעה.
כן.
כן, גלויה שפנתה אליי.
אתה זוכר שהייתי אצלך בבצלאל?
בטח.
שהזמנת אותי ל...
ברור.
ואז לראשונה למדתי את הביטוי ארטיביזם, שזה ביטוי מהמם. אתה יכול להגיד לי קצת, ספר לי על הביטוי המהמם הזה.
כן. ארטיביזם זה השילוב של אומנות ואקטיביזם. אני די יכול להגיד שזה התחום שאני עכשיו חזק מאוד בתוכו. בעשרות שנים האחרונות, זה תחום שמרגע שהוא הוגדר, הוא חזק. בעולם, יש לא מעט אומנים שפועלים באופן ארטיביסטי, זאת אומרת, גם בו זמנית האומנות רוצה לעשות משהו, אני חושב שאפשר להגיד ש-IYY למשל, אבל גם...
אני
אדבר עליו. IYY הוא אומן סיני, שהאומנות שלו היא, הרבה פעמים יש בה רעיונות, שהיא מסרים... אני לא יודע להגיד, אנטיפשיסטים, או מדברים על אדם בתוך משטר טוטליטרי. מיצב שלו, שהיה מאוד ידוע, זה שהוא הציג חלק ממנו בארץ, זה הגרעינים המצוירים. יש אומן בלגי שיצר אקט בפרו, של... הרבה מאוד אזרחים שהגיעו, וגם סטודנטים, והעבירו גבעה הם, עם מתי חפירה ביום מסוים, הם הזיזו גבעה כמה סנטימטרים מצד לצד, שזה היה אקט מאוד סימבולי, זה לא באמת שהם הזיזו את כל עומק הגבעה, הם הזיזו את פני השטח, והאקט הזה גרם להם, בדקו את זה שנתיים אחר כך, וגילו... שהאנשים שהיו מעורבים באקט הזה, אחר כך נהיו בעצמם הרבה יותר פעילים. היה להם איזו הרגשה של מסוגלות, שהם עשו משהו שהוא כאילו בלתי אפשרי. אני יכול להגיד על עצמי, שהפעולות הראשונות שעשיתי כאקטיביסט, שיזמתי, שזה היה פעולה של כיסוי תחנות אוטובוס, שהיו עליהם מודעות הסתה, אנחנו או הם, הפעולה הזאת הצליחה. זה היה ב-2018. הפעולה הזאת הצליחה כל כך, שעיריית תל אביב החליטה להוריד את המודעות אנחנו אוהם מהרחובות, וזה נתן לי להבין, וואו, כבן אדם אחד, אתה יכול ליזום אקט שיוצר שינוי, והפעולה הזאת היא גם התפרסמה בהרבה מאוד מקומות, קיבלתי עליה אות מעיריית תל אביב, נכנסתי לרשימת 100 המשפיעים של ישראל, שאני, זו פעם ראשונה שדמות שושקה, דמות בדיונית נכנסת לרשימה, במקום המאה. ואז זה מה שדרבן אותי, ליצור עוד ועוד פעולות כאלה.
כן, אבל עדיין אני תוהה, כאילו, מה היה לפני זה? ב-2000 ו... לא יודעת מה?
כן.
שלוש. לא הייתה... מהפכן חברתי.
אז ככה, דווקא... בתקופה של המחאה החברתית, יצרתי הרבה מאוד כרזות, וגם לאורך כל התקופה העיתונאית שלי, היו לי, הייתי במוסף הפוליטי, וגם היה לי קריקטורות בעיתון, והקריקטורות שאני יכול להגיד שאני הכי, להגיד גאה בהם, כאילו אלה שאני, זה אלה שהיו דווקא לתוך עיתון כמו ידיעות אחרונות, עם מסרים שהם היו, אני אתן לך דוגמה, היה שבוע שנפגע בית ספר, אני חושב בקריית שמונה, מרקטה, ובאותו זמן, במלחמת לבנון, היה כמה ילדים נהרגו, ואני עשיתי איור של שני ילדים קטנים על ענן, ואחד אומר, בי פגע אפאצ'י, בך פגע זלזל, אפאצ'י זה המסוק של חיל האוויר הישראלי, זלזל זה הטיל של הלבנונים, אז בי פגע אפאצ'י, בך פגע זלזל, מה זה משנה עכשיו שאנחנו זל? שבעצם מה שזה אומר, זה השם ישמור, בעצם המסר, זה ילדים מתים, זה ילדים מתים, וילדים מתים, לא משנה אם הם יהודים, ערבים, אמריקאים, הם ילדים, ילדים שנולדו לפני כמה שנים, ובארץ יש כרגע אמירות שאני נחרד כשאני שומע אותם, גם למשל נשיא המדינה, נשיא המדינה אמר אין חפים מפשע בעזה, ואין חפים מפשע בעזה, ילד בן שנתיים, ילד בן שלוש, זאת אומרת, זו אמירה, מבחינתי יש משהו מאוד מסוכן בדיומניזציה, לא משנה למי מכוונת. אנחנו לא רוצים שיעשו דיומניזציה ליהודים ולישראלים, ואסור לנו בעצמנו לעשות דיומניזציה לציבור שלם. יש, מה שקרה הוא מזעזע, מחריד, לא יודע, לא אנושי ואכזרי, אבל אסור לעשות דיומניזציה לאוכלוסייה, כי באוכלוסייה יש גם אנשים שמתנגדים. ולא מסכימים למה שקורה, והיו רוצים להיחלץ מזה, ותקועים באופן דרגי במקום שהם נולדו בו, והם לא יכולים להיחלץ ממנו.
אני בכלל טועה, כאילו, כמעט אנחנו מבחינת
דמוגרפית.
לא, איך קוראים הדבר הזה שזז?
סייסמוגרפית?
כן, סייסמוגרפית. אנחנו בתקופה פסיכוטית, כאילו זה קורונה, וזה לא קורונה, וזה מהפיכה, לא זה מהפיכה, לא זה שלי, ואז המלחמה הזאת, זה כאילו, זה לא מצב נורמלי.
נכון.
לא מצב נורמלי לנפש. ורציתי לשאול אותך על ה... לא יודעת איך אתה מקשר את כל האירועים האלה, וגם מה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחרי זה? מה התלחנה הבאה? אלוהים ישמור. מה קורה פה? כאילו, לאן אנחנו הולכים? לאן ממשיכים מפה?
כן, אני מסכים ש... תקופה מבלבלת, ואפילו להילחם עכשיו, או לקראת מה אנחנו הולכים, מה הולך, מחכה לנו ההפיכה המשטרית בקצה, זה הולך לקרות, כאילו בשביל זה אנחנו נאבקים, אנחנו אנשים מוסרים את חייהם, כדי לראות כאן מדינה לא דמוקרטית, כדי לראות עוולות ופערים, מצד אחד כן, אני יכול להגיד שמתוך ה... כל התקופה האחרונה, ועוד התקופה של ההפגנות, יש ציבור לא קטן בארץ, של אנשים שהם מהממים במובן שהם מוסריים, שאכפת להם, וגם ציבור לא קטן, תחשבי על ההפגנות האלה, כמה שלהפגין שבוע אחרי שבוע, ואני מכיר אנשים שהגיעו מהצפון הרחוק להפגנות כל שבוע, מכל מיני מקומות, את יודעת, שזה מדהים. אני זוכר שהיה את ההצעות חוק האלה, כמו חוק הנאמנות באמנות, של מירי רגב, שהאמנות נשפטת על פי מידת הפטריוטיות שלה, וברוב חוצפתה, היא חושבת שהיא רשאית לשפוט, מה פטריוטי ומה לא. וברור מאליו, שהאנשים שהיא מגדירה כלא פטריוטים, הם האנשים הכי פטריוטים. הכי פטריוטים, במובן הלא ציני, במובן שאנשים שמגיעים שבוע אחרי שבוע להפגנות, זה אנשים שאכפת להם מהמקום שהם חיים בו, שמוכנים להקריב את הזמן שלהם, הם מסכנים את עצמם הרבה פעמים. מה יש יותר פטריוטי מזה, לשבת מול הטלוויזיה ולהגיד? אז אני חושב שבעיניי יש תקווה. יש תקווה רק המשימה לא קלה. זאת אומרת, יש אתגרים לא פשוטים, כי האנשים שהתבססו שם בצמרת הם מזעזעים. יש שם כמה טיפוסים שלא יאומן, שמה שתמיד כינו איסבי בר כאילו אנשים מזעזעים, משיחיסטים, שהם עכשיו מכתיבים לאן הספינה נוסעת, מפליגה.
אתה נתקל בזה, כאילו היום למשל, בתור יוצר הגלויות הלאומי, אתה יודע, והאם אתה נתקל בזה, בהתנגדות אליך, בתור הזה, השמאלנית, ההפגנות בבלפור.
לא חושב שבעקבות הגלויות. נראה לי שההתמקדות שלי כרגע בגלויות יוצרת איזה מצב ש... אני כל כך בתוך המאבק הזה כרגע, שהזיהוי הפוליטי הוא הפך למשני. כי אני יכול להגיד את זה כי אני גם מוזמן להמון המון מפגשים, ממש באופן יומיומי. אתמול היה לי מפגש עם מנהלי בתי ספר מכל הארץ, שהיה שם, זה קבוצה שהיו בה יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, ותוך כדי מפגש, מבחינתי הנקודה הכי מרגשת הייתה, שאחת המנהלות, תוך כדי שהראיתי את הגלויות, פתאום בגלויה של אישה עובדת בגינה, שעשיתי בעקבות פנייה אליי, היא אמרה, אני פניתי, אני כתבתי לך עליה, והתחילה לספר את כל הסיפור שלה, שהיא פונתה מהמקום, וזה היה נורא נורא כזה,
איפה זה היה?
בהרצליה. ומחרי יש לי ברמת גן, וממש, אני נוסע ממקום למקום, ויש לי ברמב״ם, אמרתי לך בבית חולים, ובדרום, אני מפליג בארץ, אז בין הציור גלויות, וגם יש לי הרבה מפגשים, עם הורים של חטופים. אז זה משהו שהוא מאוד טוטלי. אז אני לאיזשהו זמן, אני עכשיו, בזה אני שם. אני שם, אני לא מלהטת בין הדברים, אני שם, יש לי הרגשה של איזה דחיפות, יש לי הרגשה שאני רוצה לעשות הכל כדי שהחטופים ישוחררו, כי נראה לי שהזמן הוא מאוד מאוד משמעותי. והזמן הזה שזה מושהה, או זמן שלא נעשה מספיק כדי ליצור עסקת חטופים, שזה נראה לי האפשרות היחידה לשחרר אותם, זמן קריטי. אז לכן אני ממש מגויס לשם. ואגב, הדבר הזה שאני עכשיו אומן מגויס, זה משהו שאם היית אומרת לי לפני 5 שנים, אתה הולך להיות אומן מגויס, או לפני 10 שנים, זה היה נראה לי וואו, למה? כאילו אני תמיד רציתי שהאומנות שלי תהיה לחופשייה לגמרי, ואני אוהב נונסנס. ואני עכשיו בתוך זה, ואני שלם לגמרי.
אגב, איך לך עם התגובה הדוחה של כל העולם, שפתאום אנחנו, לא, אני לא, אני מבינה את המורכבות של זה. זה לא כאילו איך אנחנו נהיינו הרעים, מה אנחנו בסך הכל זה קטן ומתוק, ש...
אנחנו חווים סוג של דיומניזציה בעצמנו עכשיו. גם חותמת.
אבל אני מניחה שיש לך הרבה חברים, אתה יודע, מהשמאל העולמי, ואיך אתה חווה מהם את התגובה עכשיו?
אני כן לא, אני מתוך בחירה, אני כרגע לא רוצה להיות מעורב בפוליטיקה. אני רוצה להיות בתוך המאבק לשחרור החטופים, להיות שם, ואני רוצה גם שיהיה לזה תומכים רחבים. אני לא רוצה לקחת איזה עמדה פוליטית צרה, ואז נכון שאני אהיה צודק והלוחם. כתב לי השבוע ידיד, שהוא אומן שגר בארצות הברית בביקון, בניו יורק, והוא חשב שאני צריך לצאת בהצהרות כאלה לוחמניות, ואמרתי לו, תשמע, אני עכשיו בתוך המאבק שאני מרגיש שהוא הנכון, אני גם עושה אותו באופן שמרגיש לי נכון. אגב, לפני בחודש פנה אליי מישהו מאנגליה, וכתב לי, איך זה יכול להיות שאתה כל כך רגיש למאבקים חברתיים, אבל אתה כל התקופה האחרונה אתה לא מתייחס להרג של בעלי חיים. אז ברור שיש... לא, בכלל לאוכל, למטרת מזון. עכשיו, ברור שיש בעולם הרבה מאוד עוולות. יש על מה להילחם כדי לשפר את העולם. אבל כדי להיות אפקטיבי, אני, אתה לא יכול, אתה יודע, אתה תילחם על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל כל דבר. אני, יש לי הרגשה שאני כרגע יותר משמעותי כאן במה שאני עושה. זאת הרגשה שלי, אני מקווה שאני צודק.
בטח שאתה צודק. בטח.
אגב, הגלויות, אני יכול להגיד שאני כמעט יצרתי אותם לעצמי. זאת אומרת, והם הגיעו מאוד רחוק, הם כרגע מוצגות בהרבה תערוכות.
מדהים. בעולם גם וזה.
גם בעולם.
Yes.
טוב, הכי מטורף זה שלפני שבוע וחצי, שגריר ישראל בוותיקן, נתן לה אפיפיור, גלויה שציירתי.
אוי.
עכשיו, זה היה, זה צולם בטלוויזיה האיטלקית, ומאז אני מקבל פניות, קיבלתי פניות מ... כמה מקומות באיטליה שרוצים להציג אותם, וכרגע מוצגת הארוחה שלהם בלואנו, בארמון מהמאה ה-16. אז זה מטורף. והשבוע גם התחילו להקרין אותם, בלופ מסביב לשעון כל היממה, במרכז פרס לשלום, על איזה מסך,
ביפו,
על איזה מסך כזה מטורף, אבל הם מוצגות על החזית של מוזיאון הרצליה, בגלריה אינס, במה שהיה גלריה צדיק, שעכשיו זה גלריה אחרת, בהרבה מקומות, הם היו עכשיו, בסינמטק תל אביב הם ירדו לפני יומיים, אבל הייתה תערוכה, כל מיני גלריות, ולשמחתי, גם בבתי ספר תיכון, תלו אותם על החזית של הבית ספר, בנתניה איזה בית ספר, ממש תלה נורא יפה, בבית אבות בהוד השרון, הם תלו את הגלויות, והם מצרפים גלויות חדשות, מאוד. ומשרד החינוך שלח שתי גלויות מצוירות, לכל תלמידי בתי הספר, מכיתה זין עד י' ב' בארץ, שזה...
וואו.
שזה...
ממלכתי.
ממלכתי.
מה עשית בשישי באוקטובר?
טוב, אז החודש לפני, הייתה לי נסיעה, טוב, המילה מדהימה היא, ככה הוזמנתי על ידי הקהילה באמסטרדם, להשתתף כשושקה בהפגנה, וגם לעשות אירוע שושקה במרכז תרבות, שהוא היה פעם מוסך של קטרים, בניין ארוך ארוך מלבנים אדומות. שני האירועים האלה היו ממש
קריפים. הייתה הפגנה של מה?
נגד ההפיכה המשטרית.
אה, אוקיי.
שהשתתפו בה אגב גם הולנדים, לא רק ישראלים, וגם באירוע שאני עשיתי, שסיפרתי על הארטיביזם, הגיעה איראנית, אישה איראנית שהגיעה ששמעה על האירוע, והיו כל מיני קהלים, היה אירוע ממש מוצלח, והייתי שם 10 ימים, שקיבלתי בית מהמם, ממישהו שקשור לקהילה, באזור של המוזיאונים, והייתי שם עם הבת שלי, ונסענו משם לגרמניה, לבון, ועשיתי שיתוף פעולה שהוא מתמשך, זה כבר כמעט 3 שנים שאנחנו עובדים על זה, עם אומן גרמני, יש לנו תוכנית ליצור, אבל זה אומנותי, זה פרויקט אומנותי, הוא לא אמיתי, הוא לא אמיתי במובן שזה באמת נועד ליצור פתרון, אלא... הוא מחנה פליטים לאומנים, קוראים לזה ארק, ארטיסט רפיוג'י קמפ, ארק. עכשיו אנחנו הגשנו וקיבלנו מימון מקרן העתיד הגרמנית, שזה קשור למשרד החוץ, והוא היה בארץ, ואחר כך אני טסתי אליו.
איפה זה? זה באמסטרדם או בגרמניה?
לא, זה בגרמניה, זה בבון, וזה במקום משגע, זה בגנים הבוטניים. בגנים הבוטניים בבון, שהם גנים בוטניים עתיקים, היינו בתוך החממה הכי משגעת שם, חממה גדולה עם צמחים טרופיים, ומי שהשתתפו בזה, היו בעיקר אומנים בריטים וגרמנים, ויצרנו, חשבנו על כל הדבר הזה, מה זה אומר מחנה לפליטים לאומנים? זה לא קשור בשום צורה למצב כאן, כן? זה קשור, זה משהו שהוא רעיון אומנותי. מה זה פליטים אומנים? מה עושה אומנים פליטים? ומי מתקבל? אז כל מיני, זאת המחשבה היא מאוד פתוחה. האם מספיק שאתה מכריז על עצמך כאומן? מה עושה אומן אומן? מה הפספורט? ויצרנו כל אחד פספורט להיכנס למחנה פליטים של אומנים, כשהפספורטים היו החל ממישהו שאסף עלים יבשים, ויצר פספורט מעלים יבשים, ובנינו דגמים של תוכנית של המחנה פליטים, אומנים, אז הדגמים שחלק מהם נראים כמו מרכז פולחן שבטי כזה, עגול, כל מיני, ועלו כל מיני שאלות נורא מעניינות, האם יש גדר, האם יש תנאי כניסה, האם יש חוקים, זה דברים, זה נורא מעניין, האם יש חוקים במחנה פליטים אומנים, האם יש חוקים שעל פיהם, כי מצד אחד אתה מבין שכן צריך איזה שהם חוקים, אבל מצד אחד זה אומנות שהיא גם מאתגרת חוקי. אנחנו עשינו גם בארץ סשן של זה, אבל בלי להקים את ה... בלי ממש לבנות פיזית. זה פרויקט מאוד מעניין, כרגע אנחנו מגישים אותו לעוד ארצות. אנחנו רוצים להמשיך אותו בארצות אחרות. וזה דניאל הורנמן שהוא...
רגע, ומה אתה חושב שעכשיו שונאים אותנו כל האומנים האלה?
לא.
מה קורה פה? אני לא רוצה שיסנאו אותי.
אני לא חושב שהאומנים שהשתתפו בפרויקט. אני חושב שמי ששונא זה אנשים שנוטים כנראה לסטיגמות. שיש את זה בכל עם ובכל מקום. אנשים שלוקחים... אני חושב שגם לנו קשה קצת... כשאנחנו סובלים מזה זה נורא, אבל גם חלק לא קטן מאיתנו שם שם סטיגמות על כולם, כולם ככה וככה. אנחנו צריכים להיזהר מזה, כי אנחנו מאוד לא רוצים גם שיעשו את זה לנו. אני אפילו חוויתי את זה בקטנה, בעדינות חוויתי את זה בסופיה. במהלך המלחמה נסענו לשבוע בסופיה, וביום השני פנו אליי ממוזיאון הרצליה, בהצעה לעשות את התערוכה במוזיאון, על חזית המוזיאון, אז אני סרקתי את העבודות שם, בסופיה, ובשוק בסופיה, שוק שנקרא שוק אנשים, שהוא שוק של ירקות ופירות, באחד הדוכנים ניגשתי, ועם גילה והבנות, ותמר ורותם, ורציתי לקנות הפרסמונים, והמוכר אמר לי, you don't buy here, you go there too. זה היה ברור שזה היה בגלל שאנחנו ישראלים, כן. עכשיו, הוא לא היה בוטה במובן של להגיד לנו ישראליס או משהו כזה. זה היה ברור. וזה הרגשה מאוד לא נעימה. מאוד, זה, פתאום שמים עליך איזה סטיגמה של, את יודעת, אתה פתאום, אבל היה לי גם מפגש הפוך מזה. במקום, בחנות שעשיתי את הסים שלי, סים לטלפון, זה היה חנות של פלסטינים. ובא לחנות ושני הבנים שלו, אנחנו פשוט שקענו בשיחה, והוא, זה דווקא משפחה שחוו דברים מאוד לא קלים, כולל גלות ואבא שלו שנאלץ לעבור מהמקום שבו הוא נולד, דברים, והשיחה הייתה, אני ממש הרגשתי שהוא לא שם עליי את הסטיגמה, אני לא מייצג את הישראלי הכובש, הוא עכשיו מדבר איתי, והוא יותר כאב את המצב, גם אני. זהירות מסטיגמות, כן, אני חושב שגם אנחנו או הם, נגיד הפוסטרים שכיסיתי, זה ממש ההתנגדות הזאת, האסון של העולם זה אנחנו או הם הזה, זה שאתה לוקח ציבורים ואומר, כולם ככה, כולם, אין, זה,
תגיד, אני מרגישה שאתה מאוד, כאילו צריך לשמור על הילדותיות שלך. נכון, אתה כאילו מאוד מתחבר לזה.
נכון.
איך אתה, בתור בן אדם מבוגר ורציני, איך אתה מתחבר לילדותיות הזאת לילד שבך?
נראה לי שהילדותיות היא מאפשרת התייחסות ישירה ישירה ובלתי אמצעית אל היצירה. זאת אומרת, להנות מהצבע ולהתייחס, אם משהו מזעזע אותי, אני אצייר בצורה, וגם הפנטזיות שלי, הן ילדותיות, אני ציירתי יום אחד כשהייתה קשת בתל אביב, ציירתי ילדים עושים גליצ'ה מעזה אל תל אביב, על הקשת, וזה ציור שכמעט אפשר לחשוב שילד צייר אותו, הוא מאוד צבעוני, מאוד שמח עם איזה לוויתן בים, אותי זה מאוד, אני חושב שכמו ששושקה נתנה לי איזה פתח מילות להוויה אחרת שמאפשרת לי להיות אקטיביסט ופעיל, אז הילדותיות גם מאפשרת איזה מרחבים שהרבה פעמים כאדם מבוגר, אנחנו חושבים, רגע, זה מספיק מתוחכם, המסר שלי, והילדותיות מאפשרת יצירה מאוד משוחררת. וגם, ואני מאוד שמח גם שזה, גם משהו שהוא לא מובן מאליו, אבל הצורה שבה זה מתקשר, שהיא גם מפתיעה, כי לפעמים כשאתה מצייר, אתה מרגיש משהו, אבל אני לא בהכרח יודע אם הרגש שאני מרגיש, האם זה יעבור למי שרואה את היצירה. ובגלויות אני מאוד מרגיש את זה קורה.
אני חושבת שאנשים גם מאוד צריכים את זה, את התמימות הזאת, את המסר הישיר הזה, באמת, אתה יודע, מהלב אל הלב, זה ממש ככה.
נכון, אני גם, לקח לי זמן להבין, למשל לקח לי זמן וגם איזה יכולת, בגלל שאני הרבה שנים הייתי מאייר עם הרבה הומור ביצירות, ואני עכשיו, פה ושם, היו לי רעיונות שאמרתי, זה רעיון שאני לא הולך, אני רוצה שהיצירה תהיה, היא כרגע, אני מרגיש שאני הרבה יותר מחובר לרגש, מאשר לציניות, להומור פרוע. עכשיו, יכול להיות הומור דק בתוך הגלויות, אבל מה שאני מחפש זה להגיד איזה משהו, את יודעת, נגיד ציירתי לפני 3 ימים, טוב, ממש כל יום זה ככה בעצם, אני מצייר את החטופים, כמו לואיס שאופה פיצות, אז כל אחד מהם בעצם, הוא עושה את הפעולה שהוא אהב לעשות, כשהוא לא היה בשבי, ויש בזה, מצד אחד זה אשליה מתוקה, כי אנחנו יודעים שכנראה זה לא המציאות, זה לא מה שקורה, והצד האקטיביסטי שבזה, זה שזה אומר לך, חייבים לשחרר אותם כדי שזה יקרה.
אז אנחנו צריכים להתחיל לסיים. רציתי לשאול אותך אם יש לך איזה המלצה לאיזה משהו משמח, מעניין, ספר, קרפדה, משהו.
קודם כל, התערוכת איור בהרצליה, שמתקיימת עכשיו.
אובייקטיבית, אתה אומר כמובן.
אני אומר את זה אובייקטיבית, ואני גם יפרט. נכון שאני מציג שם, אבל מציגים שם פשוט מאירים מופלאים. זו תערוכה קבוצתית.
איפה זה נמצא?
במוזיאון הרצליה. מאוד מומלץ.
כן.
כן, כן, כן.
זה משמח.
תלכו לשם.
זה משמח.
אני אשאל אותך.
זה משמח.
זה מאוד משמח, מאוד. זה ממש תערוכה שמעבירה לך, אתה יוצא מרומם נפש, היא מעבירה לך את כוחה של היצירה. יש שם שטיחים ארוגים מופלאים, ותהלוכה של פסלים, של ניב תשבי מהממת, ויש שם גם עבודות של מאירים ותיקים, והכל איכשהו נותן איזה טוויסט לאיור, ומראה אותו באיזה אופן אחר, מאוד מומלץ.
וואו, זה כל כך חשוב בימים כאלה.
ממש.
אני צריך לשמור על הנפש נכון. שלנו.
בשתי מילים אני אגיד, שאני גם ממליץ על התערוכת מצולות, במוזיאון ישראל.
כן.
שהיא גם, כן. אני חושב שאני המלצה גורפת, זה לצרוך אומנות מכל הסוגים, ואני חושב שאומנות יש לה איזה כוח מרפא, היא מפעילה אותנו, היא נותנת, היא מאוד מעודדת.
כן.
באומנות יש, בכלל ביצירה יש איזה משהו אופטימי, אז כן. מומלץ.
כן, כן, אני מסכימה איתך, ואני חושבת שגם אומנות זה לא משהו שאתה שוקע לתוכו בטמטום, ואתה כן נכון. יכול להיות. לצרוך, זה לא כאילו, לצרוך אמנות ולהיות מנותק. כאילו זה לצרוך אמנות ולא להיות מנותק.
נכון. זה גם גורם לתהליך, למחשבה.
כן, מדהים. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
באמת, זה ממש.
איזה כיף. נראה לי שיכולנו להמשיך עוד.
טוב, תודה זה. טוב. תודה עבודה.